אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני בא ממקום מרוחק ונידח, בו גמלים במדבר שועטים. מרחבים אדירים כאן פרוסים כמו משטח והמים בהם מעטים. נעלה על מרבד הקסמים ונעוף לאחד מלילות ערב. אין ילד או ילדה שלא חלמו לעוף על מרבד הקסמים ולבקש משאלות מג'יני. הסצנה האיקונית שפתחה את הסרט אלאדין הייתה רק ההתחלה לסרט שובר קופות ועתיר פרסים, כזה שהשאיר ילדים וילדות עמומים. היום נחזור אחורה בזמן אל סיפורי אלף לילה ולילה, ונגלה את הסודות הכמוסים ביותר של נסיכויות מדינות ערב. ליעד אוסמו, שלום.
אהלן.
צריך לומר, כתב וויינט לענייני העולם הערבי, מה שלומך?
אני אהיה בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר, טוב, מתרגשת מאוד. אלאדין זה אחד הסרטים האהובים עליי.
גם עליי.
אז זהו, אני שמחה מאוד לארח אותך כאן. כולם אומרים, אלאדין, אלאדין, בוא תתקן אותנו.
אז אלאדין, כפי שמוכר לכל ילד ישראלי או אמריקאי או אחר בעולם, אבל בערבית, אלאדין.
אלאדין.
יפה, אלאדין. ככה זה מקור השם של הסיפור המקורי של אלאדין, כפי שהוא מובא בעצם באותו כרך של סיפורי אלף לילה ולילה. יכול להיות שהשם מצלצל מוכר ככה, אבל זה בעצם, אנחנו מדברים על מאות ואולי אלפי סיפורים שמגיעים מכאן, מהאזור שלנו. אנחנו חלק ממנו, מאזור המזרח התיכון, מרכז אסיה, המדינות שהיום הם אזור איראן, עיראק, חצי האי ערב, ודיסני, כנראה בחיפושים שלהם, זה המומחיות שלה, אבל כנראה בחיפושים שלהם, אחרי דמות נסיך אולי אחר, טיפה שונה ממה שהם רגילים, הם הגיעו עד לכאן.
טוב, באמת בוא נחזור לסיפור המעשייה של אלף לילה ולילה. בעצם יש כל מיני גרסאות, נכון? לסיפור הזה של אלאדין.
נכון, נכון. למרות שלפי מה שאני ככה קורא, זה באמת כנראה אחד הסיפורים שיותר קרובים גם למקור. הצצתי במקור שהוא סיפור מאוד ארוך לעומת גם מה שמובא בסרט כמו, אבל ברוב הספרים נכון. לעומת הסרט. וכן, יש טיפה שינויים, אבל בגדול זהו הסיפור שבא לתת איזושהי הצצה לעולם מופלא שהיה בעבר באזור הזה, המזרח תיכוני, מלא הורמונים וחום ואנרגיות, וגם על המבנה החברתי, לא מעט של מה שהיה, ואלה באמת, איך שזה מגיע לעולם המערבי, זה באמצעות אותם סיפורי אלף לילה ולילה, או באנגלית זה מוכר כ-Arabian Nights.
זהו, אז אנחנו, כששוחחנו כזה על הנושא לפני שבאת, אז דיברנו באמת על התפקידים בארמון המלוכה, על זה שנגיד אבא של יסמין הוא הסולטן, היא הנסיכה, ודיברנו גם על החליף, שייך, בוא תנסה לעשות לנו סדר.
אוקיי, אז באמת מבחינת מבנה המלוכה שקיים שם, בעצם סולטנות, כמו שמוצג באלאדין, סולטנות היום בשם אנחנו מכירים ממדינה אחת שמוכרת גם לישראלים, אומן, גם היא נקראת סולטנות, והמבנה הזה נלקח גם לאלאדין, ובעצם מה שאנחנו רואים שם זה בעצם ברשות הסולטנות עומד הסולטן, הוא השליט, המלך אם תרצי, ובעצם תחתיו יש את כל בית המלוכה, את המשרתים, את היועץ שלו, שהוא גם מחשף, ועל זה אנחנו נדבר קצת אחר כך, אבל בעצם מה שרואים במבנה הזה, זה שלסולטן באלאדין יש יורשת אחת, וזאת הנסיכה יסמין.
מה עושים?
מה עושים? אז בעולם הערבי, את הסולטן צריך לרש את הבן שלו. לרוב יורש אותו הבן הבכור שלו, או אחד מבניו הזכרים, והסולטן באלאדין נתקע. מה לעשות? יש לו רק בת. אז מה עושים איתה?
איך הוא אמר ליסמין, ארור אללה שהביא לי בנות?
אומלל מי שאללה העניק לו בנות.
משהו
כזה. זה, 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 זה אפשר להבין, כאילו, אני לא יודע, נראה דווקא שבסרט עצמו, שהוא די מעריך את הבת שלו, בסופו של דבר, מה הוא עושה? הוא מנסה באמת למצוא לשידוך, הוא מביא לנסיכים, מממלכות שונות באזור, ואחד אחרי השני היא לא כל כך, הם לא מוצאים חן בעיניה, יכול להיות שהיא גם לא רוצה להתחתן באופן הזה שדי נכפה עליה, אבל עצם ההתחשבות של הסולטן בביתו, בזה שנסיך כזה או אחר לא מוצאים חן בעיניה, זה כבר איזושהי גישה קצת יותר מתקדמת, כי היום אנחנו מדברים על זה שכנראה לא באמת שאלו את הנסיכה אם היא רוצה להתחתן. מדובר באיזשהו מנהג תרבותי של לחתן נסיכות מבתי מלוכה שונים, גם כדי ליצור קשרים עם ממלכות שונות, להשכין שלום.
זה עוד ידוע לנו עוד מתקופת ימי הביניים.
לחלוטין מאוד.
לא רק אצל המוסלמים.
לגמרי, לחלוטין, גם באירופה. זה קרה וקורה עד ימינו, אמנם בתי המלוכה באירופה קצת פחות רלוונטיים היום, אבל בעבר, מתקופות לא כל כך רחוקות, זה היה קורה. גם לבית המלוכה הבריטי היו שולחים את הנסיך או את הנסיכה להתחתן עם ממלכות בווריה, לדוגמה.
כדי לחזק קשרים כלכליים בין היתר וכו'.
לגמרי, וגם להשכין שלום, ואת יודעת, לפתח או להפחית את הסיכוי באיום חיצוני. כי אם הבת שלי, או במקרה של אם זה יהיה מלך בסוף או סולטן, אם אחותי היא בממלכה כזו או אחרת, הסיכוי שאני אפתח במלחמה מולה, או שהם יפתחו נגדי במלחמה, טיפה פוחת, ואת זה אנחנו באמת רואים בניסיון באלאדין לחתן את יסמין.
אני רואה פה שתור הזהב האבאסי היה בתקופה הזאת של סיפורי אלף לילה ולילה, והוא היה בעצם החליף, שהוא היה השליט המוסלמי. אז מה ההבדל בעצם בין סולטן לחליף?
אוקיי, אז בואי נעשה טיפה באמת סדר על המבנה. כל הסיפור הזה הוא נלקח מאיזושהי שושלות מוסלמיות. אנחנו מדברים על זה שבעצם הדת המוסלמית עם הנביא מוחמד יצאה מחצי האי ערב, אזור של סעודיה של ימינו. ובעצם מה שקורה באיזשהו שלב, האימפריה המוסלמית יוצאת מחצי האי ערב למסעות כיבושים במזרח התיכון, ואחרי אותם ארבעה חליפים מרכזיים, שהם אלה שירשו את מוחמד, פתאום אנחנו מדברים על אימפריות מוסלמיות במרכזים חדשים, שהם כבר לא בהכרח מכה או מדינה בחצי האי ערב, אלא בהתחלה בכלל בדמשק, עם בית אומיה, לאחר מכן, כפי שציינת, בבגדד, עם בית אבס, ומדברים בעצם על תקופה של המאות השמינית, התשיעית לספירה, ששם גם התחילו לאסוף את אותם סיפורי אלף לילה ולילה עד המאה ה-15. ואותו חליף, אותו שליט של בית אבס, של אימפריית בית אבס, היה בעצם הרון הרשיד, שבתקופתו כנראה התרחשו המון, היו הרבה התרחשויות.
הוא סיפק תכנים מעניינים.
כנראה שבאמת מה שהלך בבית המלוכה שלו, סיפק הרבה עניין לכותבים באותה תקופה.
נכון, אז אתה מספר לנו על אלאדין, אבל מה עוד?
אנחנו מדברים בעצם על סיפורים שמופיעים שם כמו סינבד, עלי בבא וארבעים השודדים, שחרזדה. הדמות, למי שמכיר, הרבה בנות ככה עוות להתחפש אולי בפורים לדמות הזאת, גם זה, כל אלה מגיעים מסיפורי אלף לילה ולילה, שמקורם, כמו שאמרנו, פה באזור שלנו.
דיברנו על זה שהעולם הערבי, המוסלמי, כמו שהוא מתואר באלאדין, אבל לא רק, הוא מתואר בצורה מאוד חושנית, מרתקת, מסתורית כזאת של מדבר, וזה ישר לוקח אותי לאדוארד סעיד ולאוריינטליזם, לאיך שהוא ראה את העולם הערבי, לאיך שהוא ביקר את איך שהמערבים רואים. האם זה לא קצת חוטא למטרה להציג ככה את העולם הערבי בתור משהו חושני ומרוחק, שאתם המערבים רוצים להבין אבל לא מבינים?
תראי, תמיד יש את הפער הזה באיך שהמציאות נתפסת בעיני העולם המערבי לבין איך שזה בפועל. באזור שנת 1706, סיפורי אלף לילה ולילה בעצם תורגמו לאנגלית והחלו להגיע או להיחשף לאנשים בעולם המערבי, אירופה, צפון אמריקה בהמשך גם. וכמו שאת באמת אומרת, הם תופסים את האזור הזה כמשהו מאוד חושני. מאוד שונה. החום פה כנראה גם יוצר אובר הורמונליות, או אני לא, אבל זה באמת קצת מעבר לאיך שזה באמת היה פה בפועל. בסופו של דבר הסיפורים הם כן מביאים סיפורים קצת יותר רומנטיים, סיפורי אהבה, אבל גם סיפורים מאוד יבשים, וכנראה שבסוף בעולם המערבי לוקחים את זה לכיוון שלהם, או איך שהם היו רוצים לתפוס את זה. חשוב להבין, ברמה ההיסטורית, תרבותית, הרבה מהסיפורים בסופו של דבר היום מגיעים גם סיפורים דתיים מהמזרח התיכון, כי גם הנצרות שהיא שולטת באזורים האלה, היא התפתחה פה, ואז הם לקחו את כל אותם סיפורים, שגם בתנך יש לא מעט סיפורים רומנטיים, אקשן ודרמות, ובעצם לקחו אותם וגם השליחו על מה שקורה פה. אגב, סתם אנקדוטה, יש לא מעט עדויות על כך שגם ליהודים הייתה מעורבות בהבאת או בסידור של סיפורי אלף לילה ולילה, לא מעט גם כותבים יהודים.
אבל על העדין הוא, אין סיכוי שהוא יהודי.
לא, 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 לא. הוא כנראה, לפי שמו גם,
כן.
כן, על העדין הוא כנראה בחור צעיר, נער, ערבי מוסלמי, מהאזור של עיראק של ימינו כנראה.
ובמעשייה עצמה הוא באמת נכנס למנורה, נכון? כי יש את ההבדל בין מה כתוב במעשייה לבין מה שעשו מזה מדיסני. אז בסיפור המקורי, אלאדין נתקע באמת במערה הזאת או...
כן, גם שם הוא נתקע באמת במערה ובעצם מחולץ על ידי ג'יני, שעד היום גם שואלים איך בכלל הוא חילץ אותו, איך יצאו מהמנהרה, פתאום הם קופצים החוצה גם בסרט. אז כן, זה חלק מהסיפור שהגיע לדיסני, אבל הוא גם במקור היה. אז כן, גם בעולם הערבי היו את אותם סיפורים על כישופים ופלאים כאלה. המוח לא יכל לנדוד רחוק, לא רק אם הוא היה באירופה של אותם ימים, אלא גם במזרח התיכון, במאה השמינית, העשירית או ה-15.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
טוב, אז דיברנו מבחינה היסטורית על השליטים בעולם הערבי במאות השמינית, תשיעית, 15. בוא נדבר קצת על היום. איך מבנה הנסיכויות עובד במדינות ערב?
אז באמת במזרח התיכון אנחנו מכירים כמה צורות או מבנים של מדינות. יש לנו את המדינות היותר מודרניות, שהן גם מסביבנו. לדוגמה, מצרים עם נשיא, או לבנון, סוריה. ויש גם ממלכות. לדוגמה, הממלכה האשמית של ירדן, שבראשה עומד מלך, יש לו גם יורש עצר. יש ממלכות נוספות שמוגדרות אמירויות, לדוגמה, קטר, יש שבראשה עומד אמיר. יש לנו סולטנות, כמו שציינו, שזאת אומן, וכולי וכולי. ובאמת, מבחינת המבנים, בכולן, עומד שליט שהוא גבר, לרוב בגיל מתקדם נקרא לו, ולא יש יורש עצר אחד או כמה שהם צעירים יותר ממנו, שהם או אחיו או כבר מדור בניו.
אבל מה קורה אם יש רק בנות?
זאת בעיה. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה את מה שהיה באומן, סולטנות אומן, לא מזמן. התחלף שם בעצם הסולטן הוותיק שלט שנים רבות, עשורים, אבל כשהוא נפטר יום אחד הייתה איזושהי בעיה כי הוא לא ניסה מעולם ולפיכך גם לא הביא ילדים, אז ישר הולכים לראות מי הבא בתור ברשימה והגיעו לאחיין שלו שבמקרה הזה הוא נעשה השליט. ומה קורה באמת אם בעצם למלך או לשליט יש רק בנות? אז בעצם או שפונים לאחיו, אחד מהאחים שלו שיכולים גם לרשת אותו, או שבעצם מסיעים את ביתו לאדם שהוא בעתיד יהפוך בעצם למלך או לשליט של אותה ממלכה.
באלאדין אנחנו רואים את ההבדלים התהומיים בין האנשים שחיים בארמון, באושר, בלתי נדלה, לבין האנשים הפשוטים שחיים בשוק, כמו אלאדין, שנאלץ לגנוב אוכל. קח אותי אפילו לימינו אנו, לנסות רגע להבין את פער המעמדות הזה במדינות ערב. יש המון אנשים שאין להם כמעט כסף, ויש מעט אנשים שיש להם המון כסף.
לחלוטין, הפערים הם אדירים, מרמה של עוני מחפיר, ועד לאושר שקשה לתאר. אני חושב שאם המאזינים עכשיו יכולים רק לדמיין על אחת בראש שלהם, את אחת מהנסיכויות במפרץ, לדוגמה. הם בטוח יעלה בראש שלהם ארמונות עם מזהב, עם כלי זהב ומושבים באיתור מיוחד ופרחים, והם צודקים. הארמונות האלה והנסיכויות, יש בהן עושר, בעיקר במפרט, יש בהן עושר באמת ברמה שקשה לתאר.
כן, קשה לנו לתפוס את זה בתור אנשים רגילים.
אני תמיד רואה את הקבלת פנים, לדוגמה, שהם עושים למנהיגים מהעולם. וכשמנהיג ממדינה מערבית כלשהי ממוצעת, בסדר גודל של ישראל, מגיע לשם ומתקבל בארמונות פאר כאלה ובאושר שקשה לתפוס אותו, יש בזה משהו. יש בזה משהו, והפער הוא באמת גדול אל מול הציבור הרחב, ואנחנו, זה כן פוגש גם את המנהיגים, זה אתגר. לפני כעשור היה גל אירועים שקראו להם האביב הערבי. הם שינו את התפיסה שגם אותם מנהיגים מבינים או תופסים את הציבור שלהם. הם ראו שהם יכולים לחיות באושר, אבל הם צריכים לדאוג גם לאזרחים באותן ממלכות, גם לאזרחים של המדינות שלהם.
תמיד אנה השליטים העברים.
לחלוטין, לחלוטין. וכן, אנחנו רואים בשנים האחרונות מאז, שזה השלכות ישירות של האביב הערבי, רפורמות. כל מיני צעדים כלכליים שבאים להיטיב עם האזרח הפשוט, בין אם בסובסידיות על חינוך. ניקח לדוגמה את סעודיה, שהיא אחת הממלכות הגדולות באזור, אם לא הכי גדולה, ויש שם תוכנית של יורש העצר, מוחמד בן סלמן, שנקראת סעודיה 2030, שזה החזון שלו לסעודיה בשנת 2030, ומדובר שם על השקעות אדירות, בתחום של תרבות. לא היה בסעודיה עד לפני כמה שנים, לא היה תיאטרון.
וואו.
לא היו בתי קולנוע. אין דבר כזה. היום יש מופעים של אומנים שבאים מחול לסעודיה ומופיעים, וגם נשים יכולות לקחת חלק בזה. הם בהחלט הרבה יותר קשובים. הפערים עדיין אדירים, אבל משהו כנראה מהאושר של המדינה, של הממלכה, זורם גם לאזרחים, אבל את הפער הבסיסי אי אפשר למנוע. הם פשוט אומרים, אנחנו נחיה באושר, באושר הרב שיש לנו, אבל גם צריכים לדאוג לאזרח הפשוט.
בוא נתעכב רגע לאושר המטורף הזה, כי גם היום מנהיגים, בדומה מאוד לסצנה האיקונית מאלאדין של עלי אבאבוה, שהוא מגיע בשיירה העצומה שלו, עם כל האושר שלו והמעמד שלו. פרינס עלי פאבולוס, היא עלי אבאבוה. עד כמה זה משרת מנהיגים גם היום בצורה כזאת או אחרת, ההפגנת העושר המטורפת הזאת?
משרת ללא ספק, לחלוטין. אני אתן לך שתי דוגמאות שמבהירות ברמה הכי פשוטה את זה. כשנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, יוצא לביקורים מחוץ לשטחי ארצות הברית. הביקור הראשון שלו, איפה הוא נעשה? בסעודיה. הוא מגיע לסעודיה, הוא מתקבל על ידי המלך. בארמון עצום, בריקודים ובפרחים, ויש משהו בשואו הזה. לא סתם מלך סעודיה עושה כזה שואו כדי לקבל את מנהיג העולם החופשי, את נשיא ארצות הברית, שיש לו המון אינטרסים.
מנהיג מספר אחת.
לחלוטין, שיש לו המון המון אינטרסים משותפים ביחד עם ארצות הברית, והוא דואג לו להופעה. עכשיו, גם אם ננקה מהמוח את כל הפערים התרבותיים, כשראש מדינה בא למדינה אחרת ומתקבל במופע כזה מרשים, זה עושה משהו, זה משפיע עליו כנראה. דוגמה נוספת, זה דווקא ממדינה שהייתה פעם אימפריה, והמנהיג שלה היום גם רוצה להחזיר אותה לימי גדולתה, טורקיה. טורקיה, האימפריה העות'מאנית לפני זה, והמנהיג, הנשיא ארדואן, הוא בונה לעצמו ארמון עצום. וזה לא סתם, כי הוא תופס את עצמו כסולטן. הוא רואה את עצמו כסולטן של האימפריה העות'מאנית החדשה, המודרנית. גם במדיניות חוץ שלו, כך הוא נוהג. אמנם הוא נתקל באיזשהן מגבלות, כי בסופו של דבר לטורקיה של ימינו יש לא מעט משברים לטפל בהם מבית גם, אבל ככה הוא תופס את עצמו, והוא אומר, אם אני הסולטן של טורקיה, של האימפריה העות'מאנית המודרנית, אני צריך גם ארמון.
מטורף. ארמונות גדולים, אבל אנשים קטנים. בתחילת הסרט, יסמין באה לאבי הסולטן ואומרת לו, אני לבד בארמון, אני מרגישה כל כך בודדה, אם רק יכולתי להיות חופשייה כמו הציפורים, ואז היא פותחת את הכלוב הקטן והציפורים עפות החוצה, וזה היה כל כך לראות את הדיסוננס בין הציפורים שפשוט יכולות לקחת את הכנפיים שלהן ולעוף, והיא כלואה בארמון, שבסוף גם בורחת ממנו, ואז היא פוגשת את הלדין בשוק, וסיפור האהבה זה מתחיל. בוא נדבר קצת על מעמד האישה בחברה הערבית, במלכויות האלה. האם הן באמת לא יכולות לעזוב את הארמון? האם אישה יכולה להסתובב לבד, בין אם היא נשואה, רווקה? בוא תעשה לנו קצת סדר.
אז כמו אז, גם היום עדיין יש תופעות כאלה. והשאלה העיקרית היא, איפה? כלומר, באיזו מדינה או על איזה ממלכה אנחנו מדברים? כי המצב שונה מאוד מממלכה לממלכה. ניקח את שכנתנו ממזרח, ממלכת ירדן, ששם יש מלכה, רניה, שהיא אושיית רשת. היא ממש סלב במונחים מקומיים, מזרח תיכוניים, וגם עולמיים, כי היא דוברת אנגלית ראותה, היא גם מתלבשת בצורה מאוד מודרנית, והיא ללא ספק, כך נראה לפחות, כן? מאוד חופשייה במעשיה ובהשמעת דעותיה, היא פעילה בתחומים של זכויות אדם, ועל זה היא גם מדברת לא מעט עם התקשורת הבינלאומית, בין אם בלונדון או בניו יורק. אבל אנחנו יכולים לקחת סיפורים קצת שונים יותר מידידתנו הטריה איחוד האמירויות, שמשם מגיעות לא מעט עדויות על נסיכות בבית המלוכה, בין אם בדובאי או באבו דאבי, שקצת פחות חופיות, נגיד את זה ככה בלשון המעטה, ואפילו סיפור של נסיכה שניסתה להימלט מבית המלוכה, לברוח משטחי איחוד האמירויות לבריטניה, נתפסת ומוחזרת בכוח. מעמד האישה, אמנם כן השתפר עם השנים, אבל עדיין בעולם הערבי-מוסלמי, מעמד האישה הוא נחות משל הגבר. עדיין האישה נתפסת ברמה הדתית כרכוש של הגבר. נחזור שוב לסעודיה, שבה עד לפני שנים בודדות, אישה לא הייתה יכולה לצאת מהבית לבד, בלי ליווי של גבר, בין אם זה אביה או אח שלה. וגם אם היא עובדת במשרד הייטק, כי בזה היא יכולה לעשות אם היא תורמת לכלכלה, אבל גם אם היא עובדת, מי שיסיע אותה לשם זה יהיה גבר. זה פשוט בלתי נתפס.
זה באמת בלתי נתפס, שאנחנו מדברים על זה, על דברים שקורים היום, שנשים עוברות היום. המאבק הפמיניסטי עוד לא סיים את ה...
לחלוטין, אנחנו מדברים על השתלטות המחודשת של טליבן על אפגניסטן. מה הדבר הראשון שישר ארגוני זכויות האדם...
נכון, דאגו למעמד הנשים.
מעמד הנשים. פתאום השאלה של אם זה יהיה, כמו באותה תקופה שהם שלטו כבר בעבר, שבנות לא יכלו ללכת לבתי ספר. גברים כן. זה התפקיד שלהם, להשכיל, לעבוד וכולי. התפקיד של האישה הוא להיות בבית, ללדת ולגדל את הילדים. ככה בהכללה מאוד מוגזמת, שוב, כמו שאמרתי, זה משתנה מאוד ממקום למקום, כי אנחנו יכולים לראות את בביירות, נשים משמעותית הרבה יותר חופשיות, גם בלבוש, גם בסגנון.
זהו, אפרופו לבוש, כשאתה מדבר על לבוש, אז אני... בוא ניקח את הלבוש של יסמין, למשל, אולי הלבוש, היא הייתה די חושפנית, ובגרזת הלייב אקשן, הבנתי שבגלל שהיו כל מיני ביקורות ממדינות ערביות, אז קצת...
כיסו אותה.
נכון.
שוב, אבל חשוב לזכור שעם כמה שהם יבואו ונסו להתקרב למקור, כנראה, בואי נגיד, כנראה שיסמין, הנסיכה, אם הייתה במאה השמינית לספירה, לא הייתה כנראה לבושה ככה.
כן, אבל זה מדהים דווקא שב-1992... בחרו לצייר דמות בלבוש חושפני, ודווקא ב-2019, כשכבר החידוש יצא, אז בגלל שזה לא היה מאויר, היו צריכים ממש לחסות אותה בגלל ביקורות.
כן, להתאים את זה קצת יותר למקור. אז כן, השאל, זה שוב העניין, האם זו צביעות באמת, של כדי שזה יוכל ללכת אחר כך לבתי קולנוע בעולם הערבי, שגם שם היה באמת ככה עניין סביב הסרט, גם סביב הלייב אקשן, כמו שאת מציינת. צריך לזכור שזה מותאם. זו גרסה מותאמת גם כדי שהיא תדבר לציבור כמה שיותר רחב. וכן, יש פה פערים תרבותיים שכנראה הם גם אולי בלתי ניתנים לגישור.
תרמו חולות הזמן, גלו לי מי מסוגל להיכנס למערה.
כישופים באסלאם. אנחנו רואים המון כישופים באלדין, אז זה היה מותר, אסור, איפה זה עומד?
קודם כל, מבחינת האסלאם, בדומה ליהדות, כל הסיפור של כשפים, של מגדת עתידות וכולי, זה דברים שהם נחשבים אסורים. אנחנו כן רואים את זה גם בעל הדין, באמת בצורה של כישופים, אבל אפשר לקחת את זה, ואני אחזור רגע לאותו בית אבס, שבתקופתו הייתה פריחה, תור הזהב של האסלאם זה מוגדר, פריחה במדע, בכימיה, בפילוסופיה אפילו, וכנראה שהעוזרים של המלך הם גם היו אותם אנשים חכמים במדע, מדענים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אבל אז הם גם התעסקו וראו בזה קצת יותר כישוף, כי לא ידעו לתת לזה אולי עדיין שם, זה גם היה מאוד בחיתולים, אבל זו הייתה תקופה, עם כמה שאנחנו מדברים גם מבחינת מעמד האישה, זו הייתה תקופה שהייתה פריחה מדעית משוגעת, באמת, גם כלכלית וגם תרבותית באזור הזה, עדות זה הסיפורי אלף לילה ולילה מבחינה תרבותית ספרותית, תקופה מופלאה לאסלאם שהשפיעה על האזור כולו, ללא ספק.
עלילת אלאדין מתרחשת באגרבה, עיר שבדיסני המציאו, אם אנחנו יכולים לשים כזה על המפה.
לדקור על המפה כן. את המיקום.
איפה אתה משער?
אז לפי גם הערכות וגם עדויות ככה, שנאספו לאורך השנים, אנחנו מדברים על אזור של עיראק של ימינו. איפה בדיוק בעיראק? קשה לי להעריך, אבל זה באמת, שם אין מקום כזה שנקרא אגרבה, אבל אם היינו יכולים לזרוק את הסיכה, זה היה כנראה נופל בשטחה של עיראק של ימינו.
טוב. ליד, היה לי מדהים.
תענוג.
תודה רבה. יש עוד משהו שרצית לשתף אותנו ולא דיברנו?
אם לא ראיתם את הסרט, אז לכו.
אז קדימה.
ומוזמנים להיחשף עוד לתרבות הערבית המרתקת. הקובץ של סיפורי אלף לילה ולילה תורגם גם לעברית. ומי שרוצה להמשיך, יותר ממוזמן.
יאללה, מדהים. אחרי שתאזינו לנו, מוזמנים גם לחזור לקרוא.
לגמרי.
תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.